צהריים טובים לכם, אנחנו פרק מספר 81 של בלי ברקסים, אבל אני מהיום מתחיל לספור ואני מקווה שכמה שיותר מהר זה ייגמר. אנחנו ביום ה-41 מהיום הנוראי של השבעה באוקטובר, היום ה-41, ותכף אני אגיד כמה מילים על העניין הזה, כי זה יוביל אותי גם לפרק הראשון שלנו על נבחרת ישראל, שיש לנו כמה פרקים. אבל קודם כל שלומכם, עוז נקש,
מה העניינים?
איך אתה בא, עובר את הימים האלה?
וואו, תקופה...
גם קשה וגם מאתגרת, קשוחה מאוד, מיכה?
אני הייתי חולה השבוע.
גם אני
מרגיש, קצת... מרגיש שזה נפשי קצת.
אתה יודע מה? ההתקררות שבאה לי והשיעול שבאה לי ביומיים האחרונים, קראתי איזה מאמר בידיעות אחרונות לפני כמה ימים, שלחץ, כמו שאנשים נמצאים היום במדינת ישראל, מביא לכל מיני תופעות.
מחליש את מערכת החיסון.
מחליש את מערכת החיסון. אנשים שנניח פעם סבלו מהברך, ופתאום מהברך מתחילה לכאוב להם, זה בגלל זה. כל מיני כאלה, קראתי איזה פרופסור שאומר, הלחץ נפשי מוריד לנו כנראה דברים מהגוף, ולכן אני גם, ההתקררות הזאת, אני חושב שהיא באה גם כן בעניין הזה. אז לפני שנתחיל את כל סיפור נבחרת ישראל, יש לנו עוד הרבה נושאים, בואו ניתן קודם כל קרדיט ל נותני החסות שלנו. אז בלי ברקסים בחסות רימונים. רימונים היא אחת מסוכנויות הביטוח הגדולות במדינה, עובדים איתה טובי סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסיים במדינה. כל סוכני הביטוח שעובדים עם רימונים הם עצמאים שעובדים עם כל חברות הביטוח ובתי השקעות. באמת לכו לעניין הזה של רימונים, יעזרו לכם בכל עניין של פנסיות וכו'. טלפון לשיחת וואטסאפ אישית 054-943-4208. ובחסות עובד בכפר, מסעדת בשרים באור יהודה, בשר משובח מאוד אצל עובד בכפר. ואני אגיד לך למה אני מתכוון שאני אומר לך ההרגשה וכל הדברים עוד לפני המקצועי, חזן, בניון, ישראל, קוסובו, שוויץ, רומניה וכו'. אני אגיד לך ככה, אתמול בלילה שהסתיים המשחק שמעתי את חבר מאוד מאוד טוב שלי, שאני, הוא אחד האנשים האהובים עליי בתקשורת, את נדב יעקובי, גם היום הוא כותב טור בערוץ הספורט.
שהוא לא התרגש אף פעם ככה.
הוא לא התרגש בצורה כזאת אף פעם, ובאמת נדב שידר אלפי משחקים מהגדולים ביותר ביבשת. אבל נדב אמר משהו שכאן אני קצת בקונפליקט איתו, ואני אסביר, אני אנתח את זה בזהירות. מה אני מתכוון? כולנו מבינים מה המצב של מדינת ישראל. נכון? אין הרי בן אדם תתפוס אותו ברחוב ויגיד לך, אני מאושר, אני שמח, יש מלחמה. כולנו בדיכאון, כולנו עצובים. קודם כל יש לנו עדיין לוחמים ל-19-20 שכל יום הם לוחמים פנים מול פנים מול מחבלים. מפחיד מאוד, תאר לך כמה הורים היום בבית.
לא ישנים.
עשרות אלפי הורים בבית לא ישנים. אחד, שלא לדבר על משפחות החטופים. שלא לדבר על, על המשפחות השקולות, שקלנו המון, הרבה מאוד. אלפי משפחות שקולות בעקבות מה שקרה, כמובן חזרת החטופים, כולנו מבינים את זה. עכשיו, אני שם פה נקודה ועובר לשורה החדשה. שאומרים לנו כל הזמן שהנבחרת אמורה לשמח אותנו. עכשיו, אם היו אומרים בנבחרת ישראל, במקרה הזה אלון חזן ויוסי בניון, לא נדב יעקובי, נדב יעקובי הוא סוג של שדר ופרשן, זה דעתו יכולה להיות שונה משלי. אם היו אומרים יוסי בניון ואלון חזן, חשובה ההשתתפות. לא מעניין אותנו מעבר לזה שום דבר. הייתי אומר, וואלה, אני זורם איתם. לא נעלה, כן נעלה, הם אמרו השתתפות, נכון? אבל, כשהם מדברים על עלייה ליורו, שיוסי בניון אומר, אחרי הפסד לקוסובו, אנחנו 100% עולים, בהרגשה שלו הוא אומר, אני אומר 100%, יש רק דבר אחד, אתה יודע. כולנו מבינים שיש...
מוות.
רק אחד, כולנו לא נהיה. זה 100% היחיד. ורן זהבי חוזר, ואתה רואה את ההתבטאויות של זהבי, דסה, ויתור, גלזר, אני שומע אותם בקולם, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. זאת אומרת, אני שם לרגע בצד את אווירת המדינה, היא באמת, זה הדבר הכי חשוב בעולם היום, האווירה במדינה בעקבות מה שאמרתי. אבל בואו נהפוך דן ודבר על נבחרת ישראל, הרבה, מה יעשה לנו טוב, מיכה? אם נעלה ליורו. זאת אומרת, שנדב יעקובי אתמול אמר את הדברים, אמרתי, רגע, נדב, מה, נסעת לשם ההשתתפות? אני אומר, לעשות טוב מיכה, זה לעלות ליורו, ומהבית הזה לא היה ולא יהיה פספוס כזה.
קודם כל אנחנו במחצית, יש לנו עדיין סיכוי, ואני חושב שכשאתה נמצא שם, אתה מרגיש סוג של חלק מהמשלחת, ואני מניח, אני רוצה להאמין ולקוות שאם אתה היית משדר את המשחק משם, יכול להיות שהיית חווה את אותה התרגשות שהוא חווה, כי הוא נמצא עם השחקנים כמה ימים, הוא מרגיש בעצמו שהוא משדר לא עוד משחק, הוא משדר כאילו את המשחק החשוב ביותר של נבחרת ישראל, והטקו הזה בסוף יכניס אותו לאופוריה. אתה יודע לבד שלפעמים בשידור אתה נכנס לאופוריה, וזה מה שקרה לו. אני לא שופט אותו על זה. אני, גם הייתה לי תחושה במילים שלו שהוא קצת מגזים. בסך הכל עשינו טקו, והטקו הזה
לא משרת.
לא משרת. אם היינו עושים טקו וקוסבו ונדבר על זה אחר כך, אז היו לנו בשתי נקודות הרבה יותר אחוזים להפיל. אבל עדיין אני יכול להבין את ההתרגשות כשאתה נמצא חלק מה, אתה נכנס לאיזושהי בועה, ואתה בטוח שכולם עכשיו חווים את זה ביחד איתך.
אז אתה אומר שזה ברגע של התרגשות, ויכולה לקרות, וקרה לנו לא פעם בשידור חי התרגשות, שלפעמים אנחנו בוחרים, לפעמים לא בוחרים את המילים, לפעמים כן בוחרים, אבל אני פשוט רציתי להפריד. כולנו מבינים את המצב? מצד שני, כולנו גם רוצים שנבחרת ישראל תעלה ליורו.
אם זה אבי היה אומר את זה, הייתי אומר לך, אוקיי, אני מבין מה אתה אומר, אבל שדר, הוא לא צריך לעלות לשחק.
נכון.
הוא שדר.
נכון, אין לי...
השחקנים, אני בטוח שהם מבינים שעכשיו המשחק מול רומניה הוא החשוב ביותר, ושאחר כך, אוי ואבוי, אם ננצח את זה, שלא נמעד מול אנדורה, ואני כבר חושב שכולם קודם כל אומרים, אם אנחנו עושים רומניה, אנחנו עוד לא חוגגים, אנחנו מחכים, כי הם גם יודעים שזה תלוי בעוד משחק, ולא נגמרה עבודה. מרגיש שכולם מפוקסים. עכשיו, תשמע, יכול להיות שלא נעלה. ואז אתה אומר, ובצדק, זה הפספוס הגדול ביותר מבחינת בית וקבוצות שקיבלנו.
אין פספוס יותר מזה.
לא יהיה כזה. אבל אני רוצה להגיד שני דברים קטנים. אחד, יש עדיין ליגת אומות, שאנחנו שם בחצי גמר.
במרץ, במרץ.
אולי עוד יהיה לנו סיכוי משם. ודבר שני, גם אם נפספס, אני חושב שצטרך להיות לנו איזושהי חמלה כלפי הנבחרת, בגלל שהם לא התאמנו חודש, בגלל המלחמה, אנשים איבדו יקרים, אנשים עברו דברים. זה לא מצב נתון רגיל שאתה יכול לבוא בטענות אמיתיות. עכשיו, מסתכל אתמול על המשחק, יש לך מישהו שהוא לא נתן הכל? כולם נתנו
מחצית
הכל.
מחצית שנייה מהטובות ביותר.
כולם נתנו עד טיפת הדם האחרונה. זאת אומרת, אין לבוא בטענות. במסגרת, תראה דוד זאדה עולה, לא התאמן, לא שיחק חודש, הוא לא המגן הראשון, רביבו מורחק, וואלה, היה בסדר גמור.
לא הייתה לי בעיה.
אז בהיבט הזה אני חושב שצריכה להיות
את לנו... אתמול היו לי בעיות עם שני שחקנים. תכף נדבר ברחבה על ישראל שוויץ, אבל דווקא אני ארצה לפתוח על קוסובו, ואני אגיד לך למה. היו לי בעיה עם שני שחקנים. ספורי עשה הכל הפוך, ובמחצית הוחלף בצדק. אלי דסה כבר שנתיים לא טוב. אני חושב שאלי דסה בכלל לא צריך להיות שחקן הרכב ראשון בנבחרת ישראל.
מחמאות גדולות לאלון חזן אתמול, ש...
קניקובסקי, הלך על כל הקופה. הכניס את
קניקובסקי לתפקיד שהוא לא שיחק בו מעולם, במשחק הכי חשוב של נבחרת ישראל.
כן, הלך אוני, אולין.
קניקובסקי היה מצוין. מצוין. עכשיו, אני חושב שאם סגיב היה קשיר...
קניקובסקי נכנס טוב.
אני חושב שאם סגיב היה קשיר, סגיב היה פותח אתמול. אפילו כולם רואים שדסה לא טוב, אבל אין לך משהו אחר, משה.
אולי היה מקום לאבישי כהן, למה לא? אם אתה מזמין את אבישי כהן, אתה לא מזמין.
כי לדסה יש ערך מוסף
כקפטן, כשחקן שעשר שנים בנבחרת.
הוא יפתח גם ביום שבת,
ונדבר על זה אחר כך. נדבר על ההרכב. אני אגיד לך למה רציתי בהתחלה לפתוח איתך עם שוויץ, כי זה היה אתמול. אבל אני הולך צעד אחד אחורה, קודם על קוסובו, ואני אגיד לך למה זה קרה לי. בגלל שפה בחוץ אמרת לי את זה, ואני ירד לי האסימון. הרי מה קורה היום לנו כולנו? אנחנו מחשבים משוויץ והלאה. אני הולך שלושה ימים אחורה, ואתה אומר לי, משה, תוסיף את הנקודה, תקו נגד קוסובו, אל תנצח את קוסובו, במגרש המזעזע הזה, אני גם אגיד מילה על המגרש. התקו הזה, אם אתה מנצח את רומניה בשבת, עברת אותם בשבת, זה כבר תלוי בך.
נכון.
כאן ניצחת את רומניה בשבת עדיין עם, עם נקודה.
אתה צריך מידע שלהם.
מידע שלהם. עכשיו אני אגיד לך משהו על קוסובו, ואתה תמשיך, הדעה שלי. קודם כל לגבי מגרש. שיש מגרש כדורגל זוועתי, הוא מגרש זוועתי לשתי הקבוצות.
נכון מאוד.
יפה? ולמה אני אומר את זה? א', למה אתה צוחק?
לא, צודק,
פתאום אני רואה את הצעיף.
אני, לא, כל הכבוד לך עם הצעיף. למה? בולט גם ביתר וגם דגל ישראל, יפה מאוד. למה אני אומר לך את זה? אני אומר ככה. אם המגרש היה טוב, ובדקה 20 פתאום שבר ענן בקוסובו, והמגרש מוצף, אתה אומר, וואלה, אין מה לעשות.
הפתיע אותם.
הפתיע אותנו, זה טבע. פתאום ירדו 10 דקות גשמים מטורפים, המגרש מוצף ובוצי.
מה השורה התחתונה שלך, שהיו צריכים להתכונן ולשחק אחרת?
עכשיו אני אגיד לך, המזג האוויר והמגרש היה ידוע 24 שעות קודם. עכשיו אני שומע אתמול את אלון חזן, שאומר לו פשחצקי בשידור על קוסובו, אז הוא אומר, לא מעניין אותי המגרש, אנחנו יש לנו הובלת כדור, משחק התקפי. לא, זה בדיוק העניין. למה המאמן שקוסובו עשה לנו בית ספר? במגרש שלו, שביום רגיל הוא יכול להיות שווה איתנו, לפחות שווה איתנו, אנחנו לא הרבה יותר טובים מקוסובו, והוא במגרש הביתי שלו, מה הוא עשה? שיחק עם חמישה תותחים בהגנה אגרסיביים, עוד שלושה קשרים אגרסיביים בקישור, שם שניים למעלה, כל כדור ארוך הם היו צריכים לתת לנו 6-0. אתה מסכים איתי? היו חמש עצירות לגלאזר במשחק הזה.
החוכמה הזו היא חוכמה בדיעבד.
לא בדיעבד.
אני אגיד לך למה.
לא בדיעבד. אוסקר גלוך וגדי קינדה לא יכולים לשחק על מגרש כזה.
מסכים. אבל אני, כמאמן לשעבר, אומר לך שאם אתה מגיע ומשנה בלי יום אימונים יותר מדי את כל הסגנון, זה יכול להיראות עוד יותר
לא,
גרוע.
לא, אז למה אני אומר לשנות את הסגנון? הוא ידע יום קודם. אמרתי מראש.
מה אתה רוצה, שהוא ביום אחד יגיד להם, שחקו רק ארוכים? לא. על מי הוא שחק ארוכים?
תכניס את שני המהירים הכי בנבחרת ישראל. מי הכי מהירים היום? תורג'מן וחלילי וטוקלומטי, שניים מביניהם. תקשיב, לכל דבר יש פתרון. אני אומר עוד הפעם.
אני אומר שאם היינו משחקים כדורים ארוכים ומשחק מזעזע,
ועושים תיקו.
אם היית מביא תוצאה, הכל בסדר.
עכשיו אתה אומר לי על הטקו, אני בשוק. אני אומר, הטקו הזה הוא מטורף. אני לא חשבתי על זה.
יש לנו ארבעה משחקים סך הכל. לפני ארבעת המשחקים, רצינו מהשני משחקים הראשונים להשיג שתי נקודות. זאת אומרת, 0 או 1 לא נותן לך כלום, למרות שנתן לנו אתמול קצת מנטלי הטקו, אבל בגדול 0 או 1 לא נותן לנו כלום. 2 ומעלה, עשית ניצחון אחד.
אתה תלוי בעצמך.
כן, אתה תלוי בעצמך.
לא, הטקו אם היינו עושים בקוסות.
אז אני אומר, שתי נקודות.
2 ומעלה.
2 ומעלה, זאת אומרת, שני טקו או הפסד וניצחון. עכשיו, אני טוען שאם היינו מפסידים בקוסובו, אבל בשיטה שלהם, הביקורות היו הרבה יותר קשות.
עזוב אותי מביקורות, אתה צריך לעלות ליורו.
אני לא חושב שהוא יכול לשנות שיטת משחק. אני מבין מה אתה אומר, אי אפשר לשחק על המשחק הזה.
יום קודם, אימון מסכם.
רק ארוכים?
אלון חזן בא אומר, חברים, עם כל הכבוד... אם אני הייתי, אני לא מאמן כדורי, אבל אם אני... רק שנייה.
אני לא הייתי מחליף.
חייב היה להחליף.
אני מסכים איתך שהרבה אומרים שכן.
לתת פסים במגרש כזה לרגל לאוסקר וגדי קינדה, נו ברצינות, הם טבעו... שחקן כזה גאון כדורגל כמו אוסקר, זה מסוג השחקנים, כמו ברקוביץ' רביבו ושלום תקווה,
מגרש מתסכל אותם.
גם מתסכל, ומה הגאונות שלהם? שהם, שהכדור היה אצל החבר שלהם, הם כבר ידעו את המהלך הבא מה לעשות. אוסקר, שקיבל הפעם את הכדור, הוא קודם כל היה צריך להתגבר על שלולית או על בוץ, זה לא בשביל אוסקר. אוסקר בשטיח, גאון כדורגל.
נכון.
אין מה לעשות. כי, לכן אני אומר,
אני
שלושה אגרסיביים, את טוקלומטי וחלילי למעלה, או תורג'מן, השניים הכי מהירים, וכן לשחק, בדיוק לשחק ראש בראש של קוסובו. זה מה שהם עשו לנו, וניצחו אותנו.
אני מסכים איתך בהכל, אני חושב שאני מנס, אני נכנס לראש של חזן, אני מבין גם אותו. אם אתה משנה את כל הקונספציה שלך, כשאתה בא לארבעה משחקים כזה לטורניר, ואתה מתאמן ומתאמן ומתאמן על הנעת כדור, ועל שילוב, ואתמול איננו כדור מדהים. אתמול איננו כדור.
חצי שנים.
היה, וואו, היה רגעים שאני פשוט רציתי לכתוב לכם איזה הצגה של הנבחרת, ואז אמרתי, טוב, בסוף אבל זה רק הנעת כדור, לא יצא מזה אפילו מצב, אבל לא, היה רגעים אדירים של כדורגל. אז קשה לשנות את זה. אני יכול להבין את חזן שהוא, טוב, תזנחו הכל, תרימו כדורים.
אני רוצה שנחזור צד אחד אחורה. אני חושב שזה קצת לא פייר שכולם חשבו, כולל אתם, כולל אני, שאנחנו נקבל 4 חתכות.
אני אמרתי 3-0 לשוויץ, מודה.
אז קודם כל, לעלות עם הרכב כזה תאריך ביצים, ואני בטוח שבניון עומד גם מאחורי זה, אתה צריך ביצים, אתה עולה פה מול הנבחרת הכי חזקה, עם ההרכב הכי הזוי, חסר ניסיון.
הרמת לי להנחתה.
שנייה, ווואלה, כל הכבוד.
לא, רגע. לפני הכל הכבוד.
צריך לתת להם מילה טובה לאלון חזן, על זה שהם הצליחו להעמיד קבוצה שנתנה בראש לשוויץ, העלימה אותה מחצית שנייה, עם חבורה של ילדים. אף אחד לא היה מאמין. אף אחד לא היה עולה עם הרכב כזה ומשיג תוצאה כזאת. אף אחד.
אתה מדבר על שוויץ?
כן.
עכשיו הוא פשוט הרים לי להנחתה, כי אנחנו נעבור לשוויץ, ואני אגיד לך למה אני מתכוון. לנגד עיניהם של בן עיון וחזן, היו כל הזמן 4 משחקים קדימה. פספסנו את הראשון, נכון? 0 נקודות בראשון, ואז אתה בא נגד שוויץ. בגלל, אני לא מפענח את אלון חזן לפני, כי אני לא יודע מה הוא עושה, עכשיו אני מפענח אותו ואת יוסי בן עיון אחרי. בגלל ההרכב שוויתור, דור פרץ, זהבי ואוסקר, 4 שחקנים מהמובילים בנבחרת ישראל, בחוץ, הם לקחו בחשבון הפסד. שאתה לוקח בחשבון...
מסכים.
נכון?
לא זרקו את המשחק, אבל חצי ויתרו.
חצי ויתרו.
מסכים.
שאתה לוקח את הזה, אתה אומר, גם אם ויתרנו, ננצח את רומניה ונחכה לנס במחזור האחרון, נכון? וכאן, עכשיו אני אומר בדיעבד, שזאת הייתה הטעות. ואמר עוז, נבחרת שוויץ הראשון, עכשיו נבחרת שוויץ. אם היינו מקבלים מקום ראשון בבית, בדירוג ראשון בבית,
ספרד.
את ספרד או גרמניה, היינו מדברים ככה? לא. ראינו אתמול את שווייץ, שמחצית שנייה...
עשתה במכנסיים.
עשתה במכנסיים. לא ראינו אותם במטר עם אחד הבלמים הטובים בעולם שמשחק אצל פאפ בהרכב, זה לא עניין של מה בכך. ג'וקה? ג'אקה, אחד השחקנים הטובים היום בגרמניה, מקום ראשון בליגה עם לברקוזן. שחקנים ברמה העולמית, ואתה העלמת אותו. מה אני רוצה לומר?
דרך אגב,
זה פספוס ענק שלא ניצחנו.
דרך אגב, ב-30 דקות הראשונות, פערי האיכות באו לידי ביטוי.
חצי ראשון לא היינו איתם.
המאמן שלהם מנותק, אגב, אומרים שכנראה יפטרו אותו גם אם הם עולים במקום ראשון, פירק אותם בחילופים, פירק אותם לחתיכות, מחצית שנייה הם נראו נבחרת עבודה,
שמה, זה לא יאמן.
ועשינו להם בית ספר, ואני רוצה להגיד לך...
אבל איפה המחמאות לחזן?
אז אני, רגע, אני רוצה להתחבר לזה. אז אני רוצה להתחבר לזה, אני ממש
אני
מתחבר.
לא מחמי.
אז אני ממש מתחבר למה לא שעוז אומר.
אתה אומר איך פספוס שלא ניצחנו? אני אומר איך לא קיבלנו 4 עם ההרכב הזה.
אז יפה, אז הקדמתי ואמרתי שהוא כאילו, בהרכב שהוא שם, ללא 4 תותחים מההרכב הראשון, הוא כאילו אמר... בוא נלך, מה יהיה, יהיה.
אז אני אומר אחרת.
ותוסיף, רגע, סליחה, ותוסיף שלא היה שום לחץ, או כאילו הכוכבים ישבו על הספסל בהבנה.
אבל המחצית השנייה הוכיחה לי שאתמול אם היינו משחקים נגד שוויץ, הרכב, ולכן אמרתי למיכה, מיכה, לא קיבלנו ראשונה בבית את ספרד או גרמניה או צרפת, קיבלנו את שוויץ והוכחנו אתמול לעצמנו, שאם אנחנו מסתכלים בגובה העיניים לשוויץ, והוכחנו את זה במגרש, לא בדיבורים, חצי שני הם לא נגעו בכדור, רדפו אחרינו, ולכן אני אומר, שכאשר היה על כף המוזניים לבן עיון וחזן, אולי קצת לוותר וננסה לעשות את זה בשני המחזורים האחרונים, זה הפספוס, כי ראיתי את שוויץ לא בשמיים.
אתה יכול להגיד בדיעבד פספוס. אני אומר שאם היה משחק לזרוק, ואתה לא יכול בארבעה משחקים לקרוא את כולם 90 דקות, זה המשחק לשחרר. ואני אומר שיותר מזה, ואני מחמיא פה לאלון חזן, ואני מסכים עם
על החילופים?
אני אגיד לך מה.
אבל כל המחציות הראשונות, אבל כל המחציות הראשונות הפסדנו, לא כבשנו גולים במחצית ראשונה.
יש לנו בעיה במחצית ראשונה, הוא אמר את זה גם הרעיון אחרי המשחק.
אז אתה רוצה להחמיא לאלון חזן שמכניס שחקנים לתקן ולא מכין אותם להרכב?
אני מחמיא לאלון חזן שהוא יודע שבתוכנית המשחק שלו את שוויץ אתה צריך למשוך עד דקות הסיום, ואז לסיים עם ההרכב החזק ביותר, וזה עבד לו. הוא רצה לסיים עם אוסקר וזהבי והוא הצליח, ואני רוצה להגיד לך שככה. לעשות חילוף במחצית ולדייק בו בינגו, זה אחד. אז ספורי קניקובסקי, קניקובסקי נכנס נהדר. אבל תראה עוד כמה דברים הוא עשה. קודם כל הוא החליף בין טוקלומטי לבין דור תורג'מן.
הלך, שם את טוקלומטי בחוד.
הזיז את תורג'מן שהיה חלוץ מרכזי לצד שמאל והיה נהדר.
פנטסטי, עבר את המגן שלו חופשי.
ואז הוא עשה דבר נוסף.
הכניס את וייסמן ליד
ואז קניקובסקי הסיט אותו שהוא היה מצוין בקישור להיות מגן ימני. זה לא דברים רגילים,
לא ה-all in שהוא הלך, סיימנו את המשחק 4-2-4 נגד שווייץ, זה מטורף.
לשבת ברוגע של טלוויזיה ולנתח משחק ולהיות בדופק 200 ולנתח דברים כאלה מהדשא ולזהות ולפגוע, זה רמה מאוד גבוהה של ניהול משחק. כמה פעמים אנחנו אומרים, תרגע אגב מה עשה המאמן ממול.
אבל אותו דבר קרה לו ברומניה, ברומניה חצי ראשון קטסטרופה, חצי שני עשינו להם בית ספר, אבל רק השווינו ל-1-1. שווייץ, מחצית ראשונה עושה לנו בית ספר, שומרים אותם על 1-0, עושה חילופים, מחצית שנייה 1-1. אני שואל...
פרימו, רומניה ברומניה אתה לא פייבורית. ושווייץ...
ראיתי את רומניה, אנחנו יותר טובים מהם.
בסוף, השתלטת על המשחק, אבל שאתה מגיע דקות ראשונות ברומניה בחוץ, ב-60,000,
אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה, כי אתה מאמן, אתה בא מהקטע המקצועי. מחמיאים לאלון חזן על החילופים, אף אחד לא ייקח לו את זה, את החילופים שהוא עשה גם ברומניה וגם נגד שווייץ, ושלטנו והפקענו גול אחד. בשני המשחקים גול אחד, גם לא ניצחנו. אני אומר שכמו שאתה מחמיא לאלון חזן על החילופים הטובים, בוא נדבר על המחציות הראשונות, אף משחק לא הגענו.
קודם כל הוא אמר את זה בסוף, והוא אמר שיש לך נבחרת צעירה, לוקח להם זמן להיכנס למשחק, זה נכון, יש בזה משהו, שעולה למשחק, שחקן,
השלישיית התקפה, אתה זוכר לפני שבועיים מה אמרתי לכם פה? אין לי שום בעיה שהשלישיית התקפה שעוד זהבי לא היה, תהיה טוקלומטי, חלילי ותורג'מן, וזה מה שהיה אתמול.
כן, ואגב, אין טענות לאף אחד. חלילי...
שלושתה מצוינים.
חלילי יותר טוב ממה שחשבתי, יש לו אחד על אחד משוגע. אחד על אחד מאוד איכותי.
שם לו תורג'מן כדור.
הוא גם נגח בסדר.
שרק קקה פעם יכול היה.
נכון.
מה זה נגח בסדר? נגח בסדר זה ברשת.
אבל הוא ילד, בפעם הבאה הוא יעשה טיפה יותר למטה.
אין לי טענה לנגיחה למשקוף שלא תבין, אבל היה מושלם אם זה היה גול.
אני חושב שבאופן יחסי, צריך להיות בחמלה, כי הם לא מתאמנים ולא משחקים הרבה זמן. השחקנים שלנו...
אגב, הרבה משחקים.
לא הרבה.
חצי הרכב בשחק בטוח.
בסדר, חלילי וטורג'מן שעשו את המהלך המדהים הזה, זה גם עניין של חלודה, פרימו.
גם טופלומטי לא משחק במכבי פתח תקווה.
כשאתה עולה ואתה צריך להביא סיומת מול השאר, אתה צריך להיות חד, כי אין לך הרבה מצבים. חד וחלודה לא הולך ביחד, והם עכשיו רק מורידים חלודה, ואני בטוח שהמחצית הראשונה כבר נגד רומניה תהיה, מה זה בטוח? אני לא יודע, אולי אני אקבל שלוש. אבל יש לי עוד משהו להגיד לך. אני לא יודע מי בחר את האצטדיון הזה, ואם קיבלנו אותו, איך הגענו אליו.
מה רבו?
לא, נפלא, האצטדיון הזה...
בגלל שהוא רק 3,000?
3,800, עטוף מכל הכיוונים, אווירה מחשמלת, אני הרגשתי בטלוויזיה שזה אווירה מחשמלת.
האוהדים מעודדו כל המשחק.
ואני רוצה להגיד לך שהסתכלו כל הקבוצות הקטנות, מספיק לבנות לנו אצטדיונים כמו אקו, וכמו מושבה, וכמו אפולה, וכמו שיש לנו רק בצדדים, ואפילו הם יותר קל, אלא לעשות אצטדיונים שהם סגורים.
מרובעים.
אצטדיון הזה, קבוצה כמו בני יהודה, אם יהיה לה אצטדיון כזה של 7,000 מקומות, או 5,000 מקומות,
וממלא מסביב.
אבל סגור, איזו אווירה, זה נתן לנו ביתיות אתמול, חבל על הזמן. עכשיו אני רוצה להגיד לך שאם אנחנו מצליחים לצאת מהמשחק הזה, מעודדים מהיכולת ומאמינים בעצמנו, ואנחנו עושים את שלנו ולוקחים עכשיו 6 נקודות, זה המקסימום שאני חושב, 7 מ-12, זה המקסימום שהיינו כולנו קונים על זה לפני. אם אחר כך שוויץ ורומניה...
שוויץ אולי תיתן, אתה אומר.
אם זה יקרה ורומניה, בוא נגיד, תנצח, אתה
כל
אומר
כל
אין לתת.
קודם כל בוא נראה ששוויץ תנצח את קוסובו.
אם אנחנו עושים 7 נקודות, עשינו את שלנו עם כל הביקורות, אז בינתיים אנחנו בדרך, זאת אומרת, עכשיו זה המשחק, זה המעליתיים.
יש בסוף, לי בעיה עם מה שאמרת.
בסוף זה אנחנו מול רומניה.
יש לי בעיה עם מה שאמרת, ואני אתחיל עם אלון חזן. אלון חזן, כמו שאמרתי בפתיח שלי על כל העניין של האווירה של המדינה, נתן יותר מדי דגש בשבועיים האחרונים לאווירה במדינה. הוא צריך להבין קודם כל, כל אדם יודע במדינה, וכל השחקנים שלו יודעים מה המצב במדינה, זאת אומרת גם הוא לא צריך לתת להם מוטיבציה. לזהבי ודסה וכל החבר'ה האלה יודעים מה קורה במדינה, אתה לא צריך לבוא ול... הוא נתן יותר מדי דגש בשבועיים האחרונים. ואלון חזן לא בא מוכן, לא למשחק מול קוסובו כולו, כי הוא קיבל בית ספר כל ה-90 דקות, ולא בא מוכן אתמול למחצית הראשונה, אנחנו אומרים בדיעבד, לא בדיעבד, תכלס במחצית הראשונה היה צריך להיות 3-0 לשוויץ, למזלנו יצאנו עם 1-0, בסיום 1-1. מה שאני רוצה לומר, אני מסתכל על הבית, אני עדיין לא יודע מה נעשה, ואם נעלה או לא נעלה, אני אומר מאמן נבחרת שמקבל את הנבחרת, זה מבחן התוצאה. ומבית כזה, ששוויץ היא הראשונה, אוקיי? ואנחנו השניים ורומניה השלישים, מבית כזה, לא סתם שיפצו אותנו מקום שני בבית, מבית כזה אתה חייב לעלות. חייב לעלות. אני, אתה יכול להגיד לי אחרי זה, יגידו...
אני אגיד לך.
אוקיי.
אני רוצה להגיד לך, שהבית הזה, כמו שאנחנו שמחנו שקיבלנו את בלרוס וקוסובו ורומניה,
הם שמחו
גם לכם. הם שמחו. עכשיו תסתכל, אנחנו ניצחנו פעמיים דקה 90 את בלרוס. אני טוען שאנחנו לא יותר טובים מבלרוס. אני ראיתי אותם מה הם עשו לשוויץ, ואיך הם הקשו עליהם, ואני חושב שגם הם לא איבדו נקודות לרומניה.
ניצחנו פעמיים את קוסובו בדקה האחרונה בפוקסים.
לא קוסובו, בלרוס.
את בלרוס,
ולקחת נקודה משש. נכון? אז פעם היינו נופלים נגד קפריסין, אבל עכשיו אנחנו לא נפלנו נגד איזה קפריסין, אנחנו... בוא נראה מה נעשה מול רומניה, אם לא תנצח את רומניה שהיא הראש בראש שלך, לא מגיע לך. בזמנו מול אוסטריה שהגענו ממקום שני לפלי אוף, אז עשינו טקו בחוץ, שזה כבר השגנו מול רומניה, וניצחנו אותם 5-0 בבית.
בשורה התחתונה אני רוצה להגיד לך,
דרך אגב,
אלון חזן לא הרשים אותי בקמפיין הזה, מצטער.
אני חלוק עליך, ואין לי שום אהבה לחזן מלפני, לא חשבתי שהוא מאמן גדול. אף פעם לא חשבתי שהוא טקטיקן גדול, אתמול הוא מאוד הרשים אותי, ואני רוצה להגיד לך דבר אחר, שאנחנו גם שוכחים שהם בלי בית, יש לזה משמעות נכון. גדולה מאוד, ולהיות כל כך הרבה ימים בחוץ, מחוץ למדינה שלך, אנחנו חייבים להיות בחמלה כלפי הנבחרת.
אגב, לדעתי, אני לא יודע אם זה רע, לא יודע אם ישראל ב-30,000 צופים, קרה לנו לא פעם שישראל במשחק חשוב שלה הייתה צריכה לקחת, ולא עשתה במכנסיים, אז אני לא יודע אם זה כזה גרוע, ובשורה התחתונה אני אומר, אתה יודע מה, כשאני אומר חזן, אני צריך לשתף ולהגיד חזן בניון, כי אני בטוח שכל ההחלטות, זה ביחד, יוסי לא אחד פרייר שעומד בצד, הוא בטח מעורב בכל, השורה התחתונה שלי תהיה מבחן התוצאה, ואם לא נעלה מהבית הזה אני אגיד שזה כישלון, למרות שאנשים יוסיפו כוכבית, אבל הייתה כן. מלחמה, אבל לא התאמנו, אבל לא היה לנו את בלומפילד, הכל נכון, מהבית הזה שאני רואה את כולו איך הוא מתנהל, ושאתה אומר לי עכשיו, אתה מוריד לי את הסימון, היינו צריכים תיקו מול קוסובו, שזה לא היה בשמיים, לא היית צריך תיקו בספרד בברצלונה, תיקו בבית, במשחק מול קוסובו בזה, זה, והיינו, פה הייתי אומר לך שאנחנו,
תראה, דברים מתאזנים, אם היית עושה תיקו בקוסובו ומפסיד אתמול 2-0, היית אומר, זה הרמה שלנו, עשינו תיקו בקוסובו, הפסדנו מול שוויץ, עכשיו מתחיל המאני טיים, פשוט זה בא לנו קצת הפוך. בוא נדבר שחקנים קצת.
יאללה.
תגיד, מה אתה אומר על גלאזר? שוער?
אין לי בעיה איתו, היחיד שאין לי בעיה איתו.
מה זה?
להפך.
הירוי.
אני רוצה פרגון. היה מצוין.
היופי של הצלות.
אתה קולט שדניאל פרץ, שהוא שוער ביירן מינכן,
אפילו לא נתנו לו אתמול ברוטציה.
הוא לא יכול לשחק.
לא נתנו לו ברוטציה.
הוא נפל במשמרת שלו על שוער אדיר. הוא עשה טעות אחת עם הרגל, אבל בגדול, הוא מקרין המון שקט. אני ממש מרוצה ממנו.
עומרי גלאזר זה שוער, ואחד מה-11 ש...
רז שלמה.
מצוין, ואני לא... ואחרי זה אני אתן את ההרכב שלי, אני לא מחליף אותו.
לא מחליף אותו,
אה? תן לו! אתה החמאת לו בעצמך, חזן.
הענק אתמול.
לדעתי הוא ודור תורג'מן היו הכי טובים על המגרש, כי הם היו כל ה-90 דקות טובים.
אתה מבין שגלאזר, כאילו, איזה באסה נולד בתקופה הלא נכונה, זה כמו...
לא גלאזר, פרץ.
לא, גלאזר, כי כולם יודעים שפרץ יחליף אותו באיזשהו
לא
שלב.
לא נראה לי.
הוא מעולה.
ככה לא.
הוא מעולה.
ואיך תחליף אותו?
כולם יודעים שהוא זמן שאול.
לא יודע.
אתה יודע איפה ראיתי את העניין הזה של ממש שוער מספר 1 ושוער מספר 2 ואין תחרות? שהוא לא נתן לו אתמול לעמוד. כי אתמול ברוטציה, אם אתה מושיב את נכון. אוסקר וזהבי, אז תן גם לדניאל פרץ קצת לחמם את הידיים, אתה מבין?
אבל אני חושב ששוער...
גם זה הוא לא נתן לו.
שוער מקבל ביטחון מזה שהוא...
יכול להיות, יש פה עניין של ביטחון.
אומרים שלא עושים רוטציות.
אין בעיה.
בשוער זה אחרת.
אין בעיה.
נטע לוי?
חלש ביותר, לא היה טוב בשני המשחקים.
לא פותח איתו ברומניה?
מה פתאום?
אוקיי.
רגע, אבל נגיע להרכב, אתה קפצת לי...
לא, אני רוצה לדבר איתך על אלה שהיו.
רגע, שנייה. בוא נדבר רגע על שני המשחקים מול רומניה ואנדורה. על הנייר, נכון שזה לא בית, היינו צריכים לשחק בטדי, אתה יודע, לאן 30,000 צופים, זה לא בית, אבל ראיתי את רומניה בבוקרסט, שזה הבית שלה עם הקהל שלה, עם איזה 40,000 איש, וואלה, ראיתי ישראל טובה יותר.
בווינר אנחנו פייבוריטים.
כן, כמה?
היחס 2.25 לניצחון של ישראל, 2.50 לרומניה.
בקטנה.
בקטנה.
בקטנה, אבל הווינר לא פרייר, הוא יודע מה...
לא פרייר.
אני נורא מבואס שהגענו למצב הזה נגד רומניה. ואני אגיד לך למה.
כי אנחנו לא תלויים בעצמנו אחר
אני,
כך.
בדיוק, אני אגיד לך למה. אני רואה אותנו מנצחים את רומניה. תשמע, אם לא ניצחנו, אז דברו למנורות.
אז לא מגיע.
אל דברו
לא
איתי על יורו.
לא ניצחנו, לא מגיע.
לא ניצחת, לא מגיע לך סופית שורה תחתונה. תיסע לאנדורה רק עם נבחרת הנוער. ושזה שהגענו למצב הזה שנגד רומניה, כולם אומרים ראש בראש. חבר'ה, זה לא ראש בראש.
כי אחר כך יש
רומניה שוויץ. יכולה להפסיד את המשחק. ראש בראש זה גמר גביע המדינה, נתניה ביתר, שאחת הגיע, אחת לא הגיע.
צודק.
זה ראש בראש. רומניה יכולה להפסיד 7-0, שהמדינה פה תתפוצץ משמחה.
נצח 1-0 את שוויץ.
ואחרי 3 ימים נותנת אחד קטן לשוויץ, וכל השבע שסבכנו.
למה אתה אומר ששוויץ לא ייתנו להם? למה?
אני אומר שברמת...
אין דבר כזה?
אני אומר שברמת נבחרות אין לתת.
כמה נוח יש ישראל לא תגיע, עם הביטחון, ועם המלחמה, ועם כל מה שקורה. וופה, שוויץ, חבר'ה, טק, 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 טק.
תשמע, אני אגיד לך למה.
נו להם את המשחק.
ראיתי אתמול ציוצים בטוויטר, וקיבלתי וואטסאפים, שהשופט...
ראית כמה זמן לא דיברנו על השופט?
אני לא רוצה לדבר על השיפוט, אבל...
הגיע הזמן.
אתה מכיר את המאמנים האלה?
אם כבר זרקתם, זרקתם. קיבלנו הודעה... השופט הבכיר טיילור מאנגליה מקבל את המשחק. שופט בכיר, באמת, הוא שופט את המשחקים הטובים ביותר בצ'מפיונס ובליגה האנגלית.
זה רמת קולינה.
הוא ברמה של... מה אוסקר גלוך ואירן זהבי? הוא מסי וסלח. זה הרמות הכי גבוהות. מה אני רוצה לומר? שקיבלתי הודעות שכאילו... הנה ההוכחה ש...
לא רוצים
אותה. הוא איפה לא רוצה. טוב, אני רוצה להגיד לכם משהו. אז הפנדל היה 100% פנדל, וקיללתי אותו בכל הכללות שבעולם, וצייצתי בטוויטר שהוא אפס מאופס. כתבתי, אלק, שלחו לנו את השופט הכי בכיר, הוא אפס מאופס, כי פנדל היה פנדל. אבל, אני מודיע לכולכם, שבמקום אחר,
תן לי את זה,
במגרש אחר, עם שופטים אחרים, וייסמן לא היה מקבל את הגול.
תסביר.
אני אסביר, ועכשיו הייתה לי שיחה, ראית, עם אחד המומחים באיגוד השופטים. הייתה הרמה לרחבה, שבזמן ההרמה, וייסמן בקטנה בנבדל, בקטנה, אבל זה נבדל. אם היו מותחים קווים אתמול ולא מתחו, למזלנו, נבדל 100%. למה? כי אנשים אומרים, זה הגיע מהבלם של שוויץ. ראית את הכדור שהגיע לווייסמן? זה הגיע מהבלם של שוויץ. עכשיו תשימו לב מה אומרת התקנה. התקנה אומרת ככה, אם הבלם משתלט על הכדור ומאבד אותו, שער 100%. אם פוגע בו בלי כוונה, זה אופסייד, המהלך הקודם לא מתבטל.
ובעצם פגע בלי כוונה, הוא לא השתלט.
פגע בלי כוונה, ווייסמן היה שנייה לפני כן בחצי סנטימטר בנבדל, לא חשוב, קיבלתי את כל התמונות, ומה שבאלם פה בהתאחדות הישראלית, מה שקיבלתי מאיגוד השופטים, שהיה קשה אתמול בהונגריה, למתוח את הקווים ולהוכיח שווייסמן בנבדל.
זאת אומרת שבעצם גנבו לנו פנדל, אבל נתנו לנו גול בנבדל.
אני אומר שב-90% מהמקרים, השאר של שון ווייסמן נפסל.
אני אומר בכלל, אני לא יודע, אני מרגיש שלא ראיתי את אותו גול, אבל אני חושב שזהבי היה זה שעלה לנגיחה, זאת אומרת, זה לפני הבלם שלהם, זהבי נגח, וכשזהבי נגח בנקודה הזאת, היה נבדל 100%.
זה מה שאני אומר, בגלל שזה הגיע
לא בהרמה. בנגיחה של זהבי.
זה לא חשוב אם זה מהרמה או מהנגיחה. השאלה שהכדור מגיע לכיוון וייסמן, אם זה מגיע מישראלי או משוויצרי, וזה הגיע מישראלי. או מהרמה או מזהבי, שניהם זה מישראלי, שלנו. לכן אני אומר שהמזל שלנו שלא מתחו קו.
אתה יודע שאם היה נפסל הגול הזה, לא. היינו מתפרקים.
לא, לא. אני אומר שישראלים היו מרביצים לטיילור.
לא, אבל היינו מנטלית, היינו מתפרקים.
לאן רסק אותנו?
הגול הזה שהוא לא נותן הרבה מבחינה
נותן
מתמטית.
הרבה, נותן
לא, מתמטית. הוא לא נותן הרבה. במנטלי הוא נותן המון.
כן. אז דיברתי על אלון חזן שאני רוצה לשמוע את הדעה שלך. אני מאוד מוכזב. ואני אגיד לך למה אני מוכזב. אני אגיד לך למה. כל הצעדים
זה מצוין שאנחנו לא מסכימים.
כל הצעדים שהוא עשה עד היום בנבחרת, ציון 10. למה אני מתכוון צעדים? מי מהראשונים שצעק תצעירו את הנבחרת?
אתה.
מה זה צעקתי? אמרתי זהבי לא לנבחרת.
הפרשת את נתחו.
נתחו, זהבי, טיבי.
אמרת.
ייני, כולם, בואו ניתן לדור החדש.
אמת.
וזה מה שהם עשו עכשיו. היתרה מכך, עד כדי כך הם הצעירו ששישה שחקנים, שצריכים היום להיות אצל גיא לוזון בצעירה, ואם השישה האלה אצל גיא לוזון היום בצעירה, אנחנו מועמדים לזכות באליפות אירופה, אני לא מגזים.
אני יודע.
למקין, רביבו, אוסקר, חלילי, טוקלומטי, טורג'מן. זה כוח מטורף. וגיא לוזון, עם כל המחליפים שלו, הולך לטורניר בנבחרת הצעירה. זאת אומרת, פעם ראשונה בהיסטוריה, אני לא מדבר על אחד, שניים, שישה שחקנים, עולים מאופיר חיים, מדלגים על הצעירה והם שחקים בבוגרת.
ושים לב שתמיד, ותמיד אנחנו אומרים איזה הבדלים יש בין הצעירה לבין הבוגרת.
אז הנה טורג'מן אתמול הוכיח, וגם חלילי וטוקלומטי מוכיחים את זה, שבפיזיות הם לא נופלים.
זה אומר כמה הם מילוי.
זה תכף מוביל אותי לדיון על הצעירים האלה. עכשיו, מה אני אומר? זה הם עשו.
כן.
וי, מקבלים וי.
כן.
יתרה מכך. אמרתי, אירן זהבי, עשית את שלך. די, בואו נתקדם. ואז מה אני רואה תוך כדי? היינו פה בשידורים בפודקאסט. אין לנו 9. אין לנו 9. עד היום התשיעות שלנו, עד המשחק אתמול, הפקיע שער אחד בפנדל וייסמן נגד בלרוס. אתמול הוא נתן את השער השני, אבל לא זהבי. כל אלה שצחקים, בריבו, לא נתנו.
מהיום יש לנו.
ואז אמרתי, רגע, לא, הוא לא יפתח על חשבון זהבי נגד רומניה. ואז אמרתי, וואלה, אני חוזר בי, חסר לנו 9 להגיע לאליפות אירופה, זה אבי הכי טוב מכולם. וואלה, חשבו גם על זה שיהיו בריאים חזן ובניון, הגיעו להסכמות. מסמן על שני הדברים האלה, וגם על החזרה של זה אבי וגם על הצעירים. מה שקרה על הדשא, אני לא יכול להחמיא. מיכה, היינו צריכים היום להיות עם עוד 2 נקודות שזה תלוי בנו. אין, לפחות 2 נקודות.
אתה תהיה מבית שמי, ואני אמשיך להיות מבית הלל, ואני סופר לך את החיסרון של הבדה, ושל סולומון, שהם השחקנים הכי משמעותיים שלנו.
לא היו
שלנו.
טובים בנבחרת.
סולומון כן. ושל...
לא היה טוב בנבחרת, תחמיץ את כל הכדורים ולא מסר טוב. עזוב, אוי ואבוי לנו, אם נבחרת ישראל צריכה להיות אחראית לגולים שלה על הברקות של אוסקר וסולומון.
אז, אבל סולומון, גם אחרי...
זה השחקן הכי טוב בנבחרת, אבל במשחקים הוא לא הוכיח את זה.
גם אחרי שסולומון והבדה חסרים לך, יש לך את חזיזה. וגם חזיזה עכשיו פצוע. נכון. והוא שם בהברקה של רגע מזיז מחלוץ מרכזי לצד שמאל לטורג'מן, שטורג'מן עכשיו קנה את מקומו להרכב באגף השמאלי, אין לאף אחד ספק.
שאלה.
כן.
אם בסופו של דבר לא נגיע,
כן.
ואני אשב לידך ואני אגיד לך כישלון ופספוס ענק, אתה תגיד לי, אבל היו חסרים, אבל,
כן.
אוקיי, אז אנחנו...
נגיד לך למה.
אז אנחנו חלוקים.
לא דבר אחד קרה. לא דבר אחד קרה. הוא לא פספס אחד. מלחמה, לא משחקים בבית, פצועים.
אגב, גם יחזקאל...
לא, אין ליגה.
גם יחזקאל במומנט אדיר נפצע.
מצוין.
אין ליגה.
תגיד.
תקשיב,
ארבעה... שלקוסובו היה חסר בלם נפולי.
כן.
שזה בלם ברמה גבוהה, בהרכב הראשון בנפולי, ליגה איטלקית, ברמה הרבה יותר גבוהה
מישראל. קוסובו לא יעלו, למרות שעדיין יש להם סיכוי.
ניצחו את ישראל, אבל בקוסובו, אבל אמרו, אם הוא היה, הם ניצחו אותנו. ניצחו
את כולה ישראל, זה כמו שאנחנו ניצחו את בלרוס, זה אותה רמה. מה, מי אנחנו? באמת מי אנחנו?
אני גם אומר תמיד מי אנחנו.
אז מה, אני חושב...
אבל לא בבית כזה.
אתה יודע, אני ארוז לך את זה במשפט. אתמול, מחצית שנייה, עשינו הצגה עם ההרכב השלישי שלנו. על הנייר זה הרכב שבליגה הוא לא לוקח חליפות, פרימו.
רגע.
ההרכב שסיים אתמול.
ההרכב שסיים זה ההרכב הטוב שלו, עם אוסקר וזהבי.
לא, סיים, פתח, שיחקו טוב, זה לזכות המאמן. זה לא הרכב החזק ביותר שיכול היה לעמוד לרשותו.
מה שרציתי להגיד, בגלל האכזבה שלי במשחק נגד קוסובו, 11 הטובים שפתחו, עם זהבי ואוסקר וויטור ודור פרץ, ההרכב שפתח אתמול, בלעדיהם, לא פחות טוב מהם. חבר'ה, אנחנו לא מחליפים פה.
דיברנו פה בשבוע שעבר שכשאתה הולך לטורניר וארבעה משחקים זה כמו טורניר, דברים משתנים. ואני חושב שמזהים שדור פרץ ודסה ונטל אבי פחות בכושר מאשר אבו פני וקניקובסקי, ואולי יש שינוי, בסדר גמור. שזה סגל רחב.
הולכים להרכב של רומניה? אמרתי לך, אני כותב את ההרכב שלי?
פופסקו, פופסקו, פופסקו. ועכשיו נעבור להרכב הישראלי.
גלאזר?
כן.
פה אני הולך להפתיע אותך. אם סגיב יחזקאל
לא קשיר.
מגן ימני, לא יודע, אמרו שהוא אולי הוא יהיה קשיר.
באמת?
לא יודע, אוקיי. לא יודע את מצב הפציע.
אם הוא
בריא, סגיב יחזקאל מגן
אם לא.
ימני. אם לא, זה כבר לא משנה לי, כי אני רוצה את סגיב יחזקאל, אתה מבין? זאת אומרת, אני רוצה להגיד לא דסה, אבל דסה יכול להיות טוב נגיד רומניה, אבל סגיב יחזקאל עדיף לי במשחק הזה, בשום אופן לא מחליף את ויתור ברז שלמה, ממשיך עם אותה הגנה.
שון גם? שון ושלומו? לא מחזיר את ויתור ליד שלומו?
היו פנטסטים
אתמול. ויתור יכול להבקיע במשחק.
בוא תראה.
דבר עד הסוף, אני לא מפריע לך.
בוא תראה. קוסובו, ויתור וגולדברג היו פלופ נוראי. השני חלוצים עשו להם בצד.
זה קשוח אתה, היה קשה מאוד. פרימו, שני חלוצים ברמה. והמגרש.
אוי ואבוי לי, אם אתה היית צריך לקבוע לי את ההרכב שאתה, על כל אחד שאני אומר לך שהוא לא היה טוב, אתה ממציא לי למה הוא לא היה טוב.
זה נורא קשה.
בסדר, אז אני אומר שויתור וגולדברג היו קטסטרופה, ורד שלמה וגולדברג היו מצוינים, ולכן אצלי הם ממשיכים, זה המומנטום של השלושה ימים. אבל פה אני נותן לרביב עוד למה אני רוצה לשחק התקפי, אני מחליף אותו בדוד זאדה. הקישור שלי, אבו פני, דור פרץ, אוסקר. אוקיי? וההתקפה שלי, חלילי זהבי תורג'מן.
התקפה וקישור אנחנו זהים לגמרי. דסה אני הייתי פותח כי אני...
אז אתה מחליף את דסה וויתור.
רביבו גם. ואני... שלמה אני לא מחליף. אני חושב שאחרי שני משחקים...
אז ויתור החליף את גולדברג? הוא גם היה מצוין אתמול.
אבל הוא שיחק שני משחקים בשלושה ימים רצוף.
אני שם את ויתור במקום רד שלמה.
אני את ויתור הייתי מחזיר, אבל במקום שון.
אני ראיתי את ויתור במשחק נגד קוסובו.
שון היה מצוין אתמול.
נכון,
מצוין,
אבל הוא שחק שני משחקים.
לא חשוב, שון, זה בלם שמאל. רז שלמה וויתור שניהם עם רגל ימין.
אתה מסכים איתי שזה אבי ודור תורג'מן מבחינת פורמה הם באותו פורמה?
כן.
אבל אתה לוקח פה את הניסיון של זה אבי?
כן.
ככה ויתור.
תורג'מן בשמאל.
ככה ויתור. לא, אתה מבין מה אני אומר?
אני אומר לך שזה רומניה. אני אומר לך יותר מזה.
אז אתה מושיב את רז שלמה?
אני אגיד לך משהו יותר מזה.
רז שלמה עשה טעויות של ילד לפעמים.
רז שלמה בכושר הוא משחק.
אבל יש לו טעויות של הלאיסטר. וויתור תוסיף לזה.
אתמול הוא עשה טעות.
אבל למה היחידי בכל אירופה שיכול להבקיע, הסיכוי הכי גבוה שיבקיע זה וויתור.
טוב. כמה גולים יש לו בנבחרת ישראל?
בבאר שבע.
בנבחרת ישראל?
מלך השערים בבאר שבע.
אז אנחנו חלוקים, אני אומר רז שלמה צריך,
יש לו מיקום בקרנות.
בגדול אני חושב שרז שלמה לא יותר, לא פחות טוב מויתור, אז בכלל הוויכוח הוא סתם. עכשיו אני אגיד לך משהו, בטח שרז שלמה עכשיו משחק בבלגיה, חזר פחות או יותר לרוטציה, וויתור חמישה שבועות לא נגע בכדור. אבל עזוב את זה, צריך להגיד לך יותר מזה שאתה אומר לי על ערן זהבי. בגלל שטוקלומטי על הספסל, ובגלל ששון וייסמן על הספסל, אין, אתה לא יכול להיות נחמד עם ערן זהבי. אם ערן זהבי נגד רומניה לא טוב, להוציא אותו.
בשביל זה הבאת אותו, כאילו.
מה?
אני אומר, בשביל זה הבאת אותו, תן לו את הקרדיט.
נותן לו את הקרדיט לפתוח, אבל אם הוא לא טוב כמו נגד קוסובו שהוא לא עשה כלום, גם אתמול הוא לא, איך הוא היה אתמול? ככה. לא, לא, לא משהו.
יותר מזה גם התנועות ידיים שלו.
אבל יש לו ערך מוסף במגרש. אומרים את זה השחקנים.
הערך מוסף לא...
רגע, אתה חושב שהיה פאול בסוף?
זה צריך להרשית. היה פאול.
וואו, אתה יודע שאת זה הוא שם.
זה 18 מטר קו ישיר, מסובב את זה לרשת.
בשביל זה הוא צריך להיות על המגרש גם.
אני רוצה להרים לכם להנחתה. הקפאת יורדות.
מה?
בליגה.
אין עוד החלטה. צריך להיות ישיבת הנהלה.
בואו, אין לנו הרבה זמן, יש פה ליגת על.
מי אמר לך את זה אבל?
לא, אני אומר, זה עולה לדיון.
לא, לא עולה. עולה לדיון
במנהלת.
עולה לדיון, יש כמה קבוצות שתחתית שרוצות.
אני יכול להגיד לך שאני יכול לחיות בשלום בסופו של דבר לגבי הרכב, גם אם יהיה שלמה וגם אם יהיה ויתור.
יפה.
בסך הכל אנחנו די זהים בהרכב.
זהים, מגן ימני ובלם, כל הסיפור שלנו.
מגן ימני, אם סגיב קשיר, אני מסכים איתך גם.
סגיב, אם קשיר?
אם הוא קשיר.
אבל הוא לא יעשה את זה, אני אגיד לך למה?
כי דסה יש לו ערך מוסף.
לא, אני אגיד לך למה. לא דסה יש לו ערך מוסף, וזהב יש לו ערך מוסף, ואוסקר יש לו ערך מוסף. אני לא אוהב מאמנים נחמדים. שהם נחמדים מידי, אז הם גם נחמדים לשחקנים שלהם. עושה לי רושם שאלון חזן מאמן נחמד מחוץ למגרש? ובתוך המגרש.
איפה ירדן שוע בהרכב שלך?
אני חושב שהוא לא פרייר, ואני רוצה להגיד לך שמשפט אחרון, אוסקר שהתעורר. הוא לא היה טוב אתמול.
נכנס לא טוב.
לא טוב, לא טוב.
אסור לאוסקר להיכנס מהספסל. הוא לא אוהב את זה.
וואו, הוא חייב להיות קרוב יותר לשער, הוא חייב להביא גול.
אבל נגד רומניה, נגד רומניה הוא יפתח בהרכב, הוא יבין שהעשר עליו, זה מספר עשר, זה תפקיד חשוב ביותר, והוא יהיה חייב להיות טוב.
אני מקווה, כי בזלצבורג הוא בסדר גמור.
כן?
כן, בסדר גמור. נגד אינטר הוא היה מצוין.
אמר עוז, אתם רוצים להתייחס לחזרה לליגה, אם אתם בעד הקפאה, יש כמה קבוצות תחתית שרוצות להקפיא את הליגה, לא למנוע עלייה מהליגה הלאומית, ששנה הבאה תהיה 16, אני נגד.
אני נגד, ואני חושב שכמסר של אחדות צריך להחזיר את כל הנקודות שלחו.
איזה נקודות?
של ביתר.
מה הקשר?
לא, למלחמה.
לא קשור. לא קשור.
לא, לא מקפיא יורדות.
אין, זה הורס את הליגה.
לא מקפיא יורדות.
ליגה בלי יורדות אין ליגה.
תגיד, אם אתה ממשיך לשחק, אז החוקים ממשיכים. אתה רוצה לשחק בלי חוקים, אז מה עשינו בזה?
אתה יודע מה הייתי עושה?
אז בשביל מה תחזור?
יש לי הברקה בשבילך. אני אגיד לך מה הייתי עושה. שתי העולות עולות, שתי האחרונות מליגת העל, פלייאוף עם שלישי רביעי מהליגה הלאומית. בואו נראה, מגיע לכם. אם תנצחו שלישי רביעי בליגה הלאומית, תשארו בליגת העל.
חמוד. חמוד, בלי קשר, לא פגעת בעולות.
לא פגעת בעולות.
וליורדות אתה נותן הזדמנות.
נותן הזדמנות, ונגד מי הזדמנות? לא הראשונה, שנייה שאני פוגע בהם, הם עולות ליגה אוטומטית, נותן ל3-4 מהפלייאוף העליון להתמודד איתם ראש
וראש. ואם הם נשארות, אז מה אתה עושה, מגדיל את הליגה?
לא.
אני אומר דבר כזה.
שתיים נשארות ב... מיכה, לא הבנת?
ראשון שני עולה.
זה הזמן להקטין את הליגה, חבר'ה.
ראשון שני עולה. שתי היורדות אמורות להיות יורדות. מתמודדות עם ה3-4, חסר לנו הרי 2.
מה זאת אומרת חסר 2?
אתה אומר לך להעלות את הראשון שני, ו3-4 בליגה הלאומית מתמודדות עם... זו, זה לא...
לא, אז אתה אין לך
יורדות. אז יש לנו 2 יותר?
כן.
אז אין ברירה.
עכשיו, אני אומר לך יותר מזה.
זה אין ברירה.
אני אומר לך יותר מזה.
כי אני צריך לתת צ'אנס ל13-14 בליגה.
שתי יורדות...
אני לא אוהב הקפאה, אבל מגיע להם צ'אנס.
שתי יורדות, אין עולות. מקטינים את הליגה.
גם מסכים.
אין עולות, אז אתה יכול לסגור את הליגה הלאומית.
מקטינים את הליגה.
לא, אתה סוגר את הליגה הלאומית אם אין עולות.
עושה מחוזי של ילדים. כאילו הוא של עד 21.
היום הוא בא קיצוני.
לא, עושה ליגת פיתוח, מה הבעיה?
אני אגיד לך למה, אתה לא יכול לפגוע היום בליגה הלאומית, 2 צריכות לעלות.
אתה לא יכול לפגוע בכלל בחוקים. התחלת, די.
אני גם אומר, לא, בגלל ש...
תקשיב,
בגלל שזה עולה השתי
האחרונות. לא חזרו זרים, אנחנו באמת תכף בינואר. אני אומר, תעשה אחרת, תפתח חלון. פתח את החלון, כמו שאמר ידידי בשבוע שעבר.
אבל לא, לא מתאים לעשות שבעונה הבאה יהיה 16 עם שתי, עם שתי או לא.
16, אין לך אצטדיונים, אין לך לא, קהל.
לא, אבל בגלל לא, המלחמה, לא, לא, בגלל לא. המלחמה. לא, חבר'ה, יש פה
משהו. אתה עוד לי את השנה הבאה גם, שנה הבאה לא
תהיה מלחמה. יש לנו דם מהעיניים יורד לנו, תעזור.
באמת, לא צריך את הקבוצות האלה. תקטין.
תן, שיהיה פלייאוף כל משחק.
לא, לא צריך.
הייתי עושה איזה פלייאוף בסוף, בסוף העונה, לתת צ'אנסים לקבוצות.
לא, אני אומר בסוף, לדעתי, ממה שאני קורא, מכבי חיפה חוזרים כולם. מכבי תל אביב.
קורנו? קורנו, עכשיו קראתי אתמול הודעה שהוא בינתיים לא חוזר.
בינתיים.
ואין להם מגן שמאלי, גם נכון. חזיזה פצוע, ואין להם מגן שמאלי, בקיצור.
נראה לי שלא יהיו הרבה שינויים, אתה יודע.
לא, בתר, יהיו הרבה, יהיו הרבה.
לא, בטבלה, כאילו בתר.
בתר רק
אכפת סילבה. אכפת לו אם הם באים או לא? אכפת לו? לאברמוב? מה? לא אכפת לו.
מה?
למה
הוא שחרר את כולם?
רגע, לא, 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 סורו? מה, אתה גנוב?
סורו שחקן.
סורו הגיע. ושני החלוצים, הטנקים שלנו
מקדימה. מי חתם אתמול?
תומה.
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 אתה יודע מה זה סורו ותומה? איזה קישור זה?
אימא לבה אמא לב.
ראיתי אותם מפסידים לריינה.
אחי, ביתר הכי תלויים. ביתר הקבוצה שהכי תלויה בזרים שלה, בגלל שהיא פגעה בזרים שלה.
ביתר יכולה לשחרר את כולם, היא לא תיקח אליפות ולא תרד.
אגב, אני רוצה להכניס, אני רוצה להכניס כאן, אם אנחנו מדברים על ביתר, אני רוצה להכניס כאן על ברק אברמוב. ברק אברמוב יותר מדי משתולל עם הדיבורים שלו.
בסוף זה ישתלם לו.
א', הוא היחיד מבין 30 הקבוצות המקצועניות שהוציאו אותם לחלט. לא ראית את זה באף קבוצה מליגת העל וליגה לאומית. זה היה נראה נורא, ואז גם אמר על שחקנים בוגדים. עכשיו, יתרה מכך, מאז שהוא קנה את ביתר ירושלים, כבר איזה 4 או 5 פעמים שמעתי אותו אומר,
לא מופיע.
אין משחק, לא מופיע. בוא הנה, אנחנו לא בשכונה בגבעתיים, די, נו.
מי זה שרצקי עשה על זה קריירה?
לא אמר בחיים אני לא מופיע.
מה?
הוא אמר אני עוזב, הוא לא אמר אני לא מופיע, בחיים לא. תחזיק אותי, זה לא בוא נעד, שמה, אתה משווה את ברק אברמוב? אתה משאר לעצמך שברק אברמוב שם כל יום בית מלון על ביתר ירושלים, מה שקריית שמונה היום? אתה יודע כמה זה עולה לאיזה? אתה יודע שקריית שמונה בבית מלון כל יום. וזו הקבוצה היחידה בארץ, מקשתי הליגות המקצועניות, שלה אין סיכוי לחזור העונה לבית שלה. כי אנחנו לא סיימנו את הצפון, ובינתיים התושבים לא חוזרים. עכשיו, חיזבאללה וכל הסיפור הזה, אין לנו באמת עתיד לדעת מה קורה.
כן.
כי רק שמונה היא היחידה, כל היתר ישחקו, מרחבים מוגנים, עם קהל, בלי קהל, היא בכלל אין לה בית. ולכן, שי ברדה סיפר לנו באולפן לילה, שהוא בחר את האצטדיון בנתניה, אז קריית שמונה משחקת בנתניה, מצוין לה. יצחק על שטיח, קריית שמונה מגרש לא טוב. מכבי תל אביב שלך. אם מילסון לא חוזר.
משמעותי מאוד.
אני אומר ששחקן התקפה הכי טוב בליגה היום.
משמעותי מאוד.
מאוד. מכבי נחלשת במקרה של מילסון.
אל תשכח שגם ככה מכבי ידע מראש, שהוא לא יהיה פה חודש למען אליפות אפריקה. ואני חושב שלאור ההיחלשות של מכבי חיפה שראינו לפני הפגרה.
אני אשכח שגם סק הולך לאליפות.
נכון. ולאור זה.
מכבי חיפה ומכבי תל אביב, חברים, הולכות מאוד מאוד להיפגע. אני לא נעול לזה שהם יסקו באליפות.
מי תזכה?
תבוא קבוצה מאחורה. חכה, אחרי המלחמה, יבואו קבוצות מאחורה, נראה.
מכבי פתח תקווה.
לא יודע. אני לא רואה דבר כזה. אני חושב שמכבי תל אביב מועמדת כמעט יחידה ובלעדית, בגלל ש...
גם בלי מילסון?
כן, חודש כולה. לא, בכלל בלי מילסון.
לא חוזר, המלחמה לא נגמרת.
אז עדיין, חבר'ה, טורג'מן, ואז אבי יש להם יופי שלום.
אז אתה אומר, גם אם אנחנו...
אני אומר שההיחלשות של... קודם כל, לדעתי, יש רק שתי מועמדות לאליפות.
נכון, לעכשיו רק שתיים.
וההיחלשות של מכבי חיפה היא כל כך בולטת, ולאור העזיבה של סק לחודש לאליפות אפריקה, והפציעה של חזיזה שמתארכת.
חזיזה, אגב, חזיזה עשה את הניתוח שלי, אתם יודעים מה הניתוח? הערת אגב, מה הניתוח?
בקע.
לא.
מה היה לו?
עצם שעולה על גיד אכילס. עכשיו, אתמול אני קורא כתבה, תקשיב טוב, שיותר מדי ניסו לעשות לו פיזיותרפיה. עכשיו, אני, ב-1980, באתי לפרופסור קצנלסון, מנהל המחלקה האורתופדית בתל השומר, הוא אומר לי, מרפרימו, אתה יודע מה יש לך? לא פיזיותרפיה, לא כלום. יש לך עצם על הגיד, ואיך מורידים את העצם מהגיד?
ניתוח.
ניתוח עם פטיש ומפסלת. אתה יכול להוריד את העצם עם פטיש ו... זה מה שעבר, אחד לאחד עבר על זה, פתאום שלח לי אתמול מישהו בטוויטר שהוא פיזיותרפית וזה, שאפשר לרפות את זה ללא ניתוח. אז אמרתי לו, קודם כל, עובדתית, חזיזה לא הצליח להתגבר על זה. ושנית, נכון שיש התקדמות ברפואה, אבל פרופסור הסביר לי אז שהעצם עולה על גיד אכילס, זה רק ניתוח עם פטיש ומפסלת להוריד את
הבטא. מה הכאב שמרגישים? לפני.
זה הניתוח. זה כאב שאתה עושה תנועה הכי קלה בקרסול, אתה מרגיש כאילו טרקטור עלה לך על הקרסול.
אז איך הוא שיחק בכלל ככה?
וואי, שיהיה בריא. לי, אתה יודע איך זה קרה? מהנעליים הצבאיות ומהמסעות שהיה לי בהנדסה קרבית. אני לקראת סיום המסע, מרגיש כאב שהוא לא... נגיעה קטנה בקרסול, איי! צעקות! וזה פגע לי בנעל. כל הסיפור הוא שאם אתה תלך יחף, לא תרגיש כלום, אתה מבין? הנגיעה הזאת של הנעל, כדורגל, או הנעל הצבאית, היא גורמת לך
לכאבי
תופת.
מוד אורבן.
עכשיו תקשיב את הקטע. אני ב-12 בלילה אחרי המסע, לוקחים אותי לרופא הצבאי במרפאה, מה הוא אומר לי? שום דבר, ככה כמול. למחרת הכניסו אותי לניתוח. תבין, אתה רופא הצבאי.
נגר.
למחרת הכניסו אותי לניתוח, פרופסור קצינצות ניתח אותי בתל השומר. אז אתה אומר, חזיז, עשה, קורנו אם לא... תשמע?
ובעיקר, בעיקר, אין מנהיג במכבי חיפה. עוד דגו לא הוכיח.
אני הולך להפתיע אתכם. אני לא רואה את שרון שרי חוזר כל כך מהר.
אני גם
רציתי... הוא באמצע המחנה אימון עזב.
כשתקשיב לפרק...
אמנם הוא אומר שזה בעיה משפחתית. אנחנו לא יודעים מה קורה בהולנד. אני לא רואה אותם כל כך מהר חוזרים.
אני לא אמרתי שהוא לא יחזור, אבל כשתקשיב אחר כך, תראה שקטעת אותי שאמרתי בדיוק לא, ורציתי להגיד שרי.
שרי.
אז, והם חסרים מנהיגים.
ועם כל המצב הזה, אתה מחזיר את דיה סבא?
כמכבי חיפה?
האוהדים לא רוצים בשום אופן.
כמכבי חיפה? כן. אני אגיד לך יותר מזה. לא דיה סבא, ואם אני מכבי תל אביב, גם לא רובי קין.
יפה, עברנו לרובי קין.
מי שלא רוצה להיות פה, איך אומר שיהיה בבובה?
וולקאם.
וולקאם.
מה אתה אומר?
תגיד, אם אתה מגיע לפה ממדינה ששונאת ישראל.
שונאת, אירלנד שונאת.
שונאת ישראל, ומאיימים עליך כל היום בטוויטר ובאינסטגרם, עליך ועל אשתך, אבל אתה כבר עובד פה. אז אתה לא יכול לנצל את מעמדך כרובי קין. רובי קין זה, מי שלא יודע, זה כמו בארץ יוסי בניון.
עצור רגע. אבל אם הוא לוקח על כף המוזנה, אני קודם כל איתך. אני מוותר על רובי קין. אומר לו, אל תבוא, לא צריך, אל תעשה לנו טובות, ואני אסביר את עצמי גם למה. לא סתם לזרוק לך. אבל אם אתה רובי קין, ויש לך על כף המוזניים, לצאת לטובת ישראל, ולדעת שבגלל שיצאת לטובת ישראל, לא תקבל את נבחרת אירלנד.
אז אני אחזור ויגיד. רובי קין באירלנד זה כמו בניון פה, זה כמו אוחנה פה.
הרבה יותר, זה אוחנה.
זה כוכב על.
לא ישכחו אותו.
הוא יכול, כי יש הרבה בורות הרי בעולם, להגיד, חבר'ה, תקשיבו, אני לא נכנס בכלל לסכסוך הפוליטי, אני עובד בישראל, משפחות נחטפו, נחתכו בתוך בתיהם. אז אני מגנה את הרצח. זהו. תגנה את הרצח.
ואז באירלנד הוא לא יכול להיכנס.
לא, 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 לא. אם הוא מגנה רק את הרצח, הוא לא אומר שהוא תומך ישראל.
הוא שהוא לא עשה את זה.
לא עשה את זה, לך הביתה.
יפה, עכשיו אני אגיד לך למה.
לך הביתה.
עכשיו אני אגיד לך למה הוא צריך ללכת הביתה.
אני יכול להגיד לך עוד משהו שנייה? כן. משהו בפרצוף שלו מביא לי את העצבים. עוד לפני שהתפוצץ.
בתקופה הזאת או גם?
עוד לפני שהתפוצץ הדבר הזה. משהו בפרצוף שלו מעצבן אותי. שכחות שהוא מאמן טוב, מאמן צעיר, מאמן לא מנוסה.
מאמן עם...
משהו בפרצוף שלו מביא את העצבים.
הוא אוטוריטה, אני לא יודע אם הוא מאמן טוב. הוא אוטוריטה כי בישראל, מכבי תל אביב תהיה מועמדת לאליפות, גם עם איך דן מאמן. זאת דעתי, כי אתה אומר, יש פה רק שתי קבוצות שמתמודדות. השאלה אם רובי קין יכול להציל את הפועל חדרה מירידת ליגה, זאת שאלה אחרת.
אבל בוא נעשה רגע לזכותו. גם דגו וגם הוא לא ימנו בחיים בוגרים, הוא כן אוטוריטה, דגו לא. אל תגיד מיכה, כי אני הייתי סופרים, היו סופרים אותי כמו דגו.
אתה מרים לי להנחתה.
אותו סופרים.
אתה מרים לי להנחתה. אגב, אני חושב שמכבי חיפה, מועדון ענק כמו מכבי תל אביב, שני המועדונים הכי גדולים בארץ, המינוי של דגו, ואני לא אומר פה מילה על דגו, אני אומר כן, על כן. מכבי חיפה, קצת הוריד לי מזה שהוא מועדון גדול, ממנה מאמן גדול, אבל זה הערת אגב, כבר מינו ודיברנו על זה אלף פעם. עכשיו לגבי רובי קין. מכבי תל אביב היא לפני רובי קין, לפני זהבי, אפילו לפני מיץ' גולדר. מועדון יהודי ציוני של למעלה מ-100 שנים. קורית מלחמה במדינת ישראל. ביום שפרצה המלחמה, כתב גולדר מחוץ לארץ, כואב לי מאוד על מה שקורה וזה וזה. אני לא אומר לאנשים מה לכתוב, כמו אלה שכעסו על אבו פני שכתב, אני לא כועס, העיקר תגיד משהו. תגיד משהו, לא חשוב משהו. רובי קין צריך להבין שהוא מאמן את זהבי, את דור פרץ, את דור תורג'מן, שחקנים ישראלים יהודים שחיים במדינה, ומאוד מאוד כואב להם הלב. אתה תזדהה איתם, ויותר מזה תזדהה, ועל זה היית חייב להגיד מילה עוד הרבה לפני ישראל, שנרצחו בסביבות 70 מועדים למכבי תל אביב.
נכון.
כאשר נרצחים 70 מועדים, שבלומפילד ייפתח מ-30 אלף, יהיו עשרות אנשים שיהיו חסרים לידם אנשים, וזה יאכל להם את הנשמה. כי כולם חבר'ה...
תגיד על האוהדים שלי, כואב לי.
האוהדים ש... מה אירלנד שמירלנד? ישראל נכנסה למלחמה, אל תיקח צד. אל תגיד ישראל או חמאס, אל תיקח צד. כואב לי הלב על 70 מועדי מכבי תל אביב שנרצחו. מה קשור אירלנד למשפט הזה? וכשאנחנו אוספים את כל מה שאתה אומר ואני אומר, ומכבי תל אביב אף אחד לא אומר לו מילה, אז אני אומר שמכבי תל אביב מועדון הרבה יותר גדול מכל מאמן. וברגע הזה, ומה אני רוצה להגיד לך לסיום הדברים שלי, למה אני מקבל חיזוק? כי מי שלא מכיר את הסיקור על מכבי תל אביב, שאתה מסקר את מכבי תל אביב, אם אתה כותב משהו על מכבי תל אביב, הוא אומר משהו על מכבי תל אביב, כל העודים מתנפלים עליך. אתה שונא מכבי. קרה לי בתקופות מסוימות. עכשיו, לא אני, עכשיו אחרים עוברים את זה. ויש כאלה שמלקקים למכבי, יש כאלה שמבקרים למכבי. אני מדבר על אלה שמבקרים. המבקרים הוא, מה, איך אתם מדברים על מכבי תל אביב? והם תמיד הגנו על אנשים בתוך המועדון. כל הכבוד להם שהם מגינים. היום לפי הוואטסאפים שאני מקבל, לפי הטלפונים, מועדים הכי שרופים של מכבי, שאני בקשר ביום יום איתם, הם לא אוהבים את רובי קין. ואם זה בא מועד שרוף של מכבי, שבאמת לוקח ללב כל דבר, מה קורה עם מילסון, מה קורה עם זה, מה קורה עם זה אבי, והם אומרים לי, לא צריך, אל תעשה טובה, כי הם לפני מכבי תל אביב הוכיחו, שיש כאן מדינה בצרה. אנשים פה נרצחו. ואתה בתור מאמן מכבי תל אביב, אל תגיד מילה שאתה מאמן ליברפול, לא מעניין אותי ליברפול. מאמן מכבי תל אביב, היהודית והציונית של 100 שנה, מועדון המפואר ביותר, שבזכות הכדורסל זה אחד המועדונים המפוארים באירופה, מי לא מכיר את השם מכבי תל אביב באירופה? לא בגלל הכדורגל, בגלל הכדורסל, אבל זה אותו מועדון, זה אותו שם. אתה יודע מה זה שרובי קין היה אומר דבר כזה? תשמע, אוהדי מכבי היו זוכרים לו את זה עוד 20 שנה, במלחמה שנרצחו גינה. עכשיו אני אומר לך, רובי קין, אל תגיד כלום. תגיד, כואב לי הלב על האוהדים שעודדו אותנו, ולא יבואו לעודד יותר. הם בקבר. מה זה? אז אני בעניין הזה זורם איתך.
רגע, הוא יודע שזה זמני במכבי, הוא יודע שהרגו אותו על כל מילה שהוא יגיד, בארץ שלו. ויזכרו, ואתה יודע, אנחנו נהנים עכשיו מרובי קין, עוד שנה אף אחד לא יזכור מזה.
בוא נראה שהוא, אני חושב שהוא...
שמה, במולדתו יזכרו.
אני חושב שהוא לא יחזור, הוא לא נותן, איך אתה אומר, הפרצוף לא משדר לי אהבה גדולה לפה.
לא, יכול להיות שהוא יחזור, אבל גם אם הוא יחזור ויקח אליפות, יכיר האוהדים של מכבי תל אביב, הוא לא יהיה. לא יהיה.
דווקא ההודעות של רן זהבי באינסטגרם כל שני וחמישי לטובת המדינה, והוא תוקף לפעמים את הממשלה וזה, הוא אומר דברים באמת...
אני רוצה להגיד לך משהו. חזיזה התראיין אצל שכנר, אני לא יודע מה היה זה. הוא אמר שפונים אליו אוהדי מכבי תל אביב ומדברים איתו, והוא אמר, אני חייב להגיד לכם, אין דבר כזה עכשיו אוהדי מכבי תל אביב, זה כולם, אזרחי המדינה שלי.
יותר מזה.
פונים אליי, אני חזיזה, אתה ילד אוהד מכבי תל אביב, אני בא אליך, זה לא משנה.
מה? איזה שאלה?
עכשיו, זה נהיה משהו כולם ביחד, למה אמרתי לכם, אם תעשה דרבי, בשמיני באוקטובר לא צריך שום שוטר, ישבו אוהדי מכבי והפועל ביחד, זה כבר הכל מתגמד. עכשיו לא תהיה אלימות בספורט. עכשיו, כרגע.
זה ירגיע, עכשיו זה ירגיע.
יכול להיות שאנשים שוכחים, זה יחזור. כרגע, אין יהודי שיכול להרביץ ליהודי אחר שאתה נפגש לאירוע ספורט.
ויותר מזה, שני המועדונים הכי גדולים, ביריבות הכי גדולה, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, נפגשו בשדה התעופה, תמונה משותפת עם דגל ישראל, תענוג, אני התרגשתי מהתמונה.
נכון, זה מרגש.
כי ביום יום אחד יורד על השני, אחד מקנה בשני, אחד תוקף את השני.
זה קורה גם בכדורסל, שהקבוצות בבלגרד, גם מכבי תל אביב וגם הפועל ירושלים, הרבה שיתופי פעולה, המון עזרה אחד לשני.
אני אספר לכם סיפור, אני בעופרת יצוקה הייתי 21 יום בפנים בתוך עזה. ראיתי מראות על האיסטר.
אוקיי.
כשיצאתי משם, ממש הייתי רצוף, בלי להתקלח 21 יום. יצאתי משם, אני זוכר אחד התובנות הכי, הכי, הכי עמוקות והכי קשוחות שקיבלתי בחיי, זה היה לצאת מעזה ולהגיד, אני לא מאמין שאני רב עם חברים שלי, עם יהודים, שאני צופר, שאני מקלל, שאני... איך יכול להיות שאני רב עם בן אדם שהוא יהודי? ממש. אני בא ללחבק... אני אומר לך ברמה, לא סתם כקלישה, אני לא מאמין שאני רב עם אחים שלי, וזה עובר אחרי
חודשיים.
אבל אתה יודע משהו, אני חייב חוזרים. לענות לו, משה.
זה חשוב מאוד גם לאוהדי ביתר ירושלים, כי ביתר ירושלים זה מסה. והם שהם יחזרו באלפים, חשוב מאוד שביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, יזכרו תמיד את המלחמה, את המאוחד.
לצערי אין סוף טוב לסיפור הזה.
אני אגיד לך
משהו. כי חזרנו לאותה נקודה. ואנחנו נחזור לאותה נקודה.
שאתה אומר איך אני רב עם יהודי, וזה על קטנות, על חנייה, בסוף... זה מה שיפה בחיים, כי...
לא, המנטליות חיים... שלנו היא בעייתית, לא, אין לנו סבלנות. חיים...
זה כמו שעכשיו אתה אומר, איך אני יכול להיות מבואס שמישהו לא ענה לי לטלפון? כי יש אנשים חטופים בעזה. אתה יכול, כי זה החיים.
אני רוצה עוד שני תנים. משפטים מכל אחד מכם, מעניין אותי, כי אנחנו לקראת סיום, שלושה שחקנים מהכדורגל הישראלי, מהליגות הישראליות, הוזמנו לנבחרת פלסטין, זה עלה לדיון, משום שכאילו אנשים לוקחים את פלסטין, כאילו היא האויבת של ישראל, ואיך יכול להיות ששחקן אחד מאום אל פחם ושניים מסכנין ייצגו את נבחרת פלסטין, והיה לזה, היה על זה דיון ארוך. בדקתי את זה אתמול עם ההתאחדות לכדורגל, אז קודם כל...
אסור למנוע.
אז זהו, אז קודם כל בוא נגיד עובדתית, ישראל לא תתערב, לא תמנע.
גם תמיד היה.
אבל לא בתקופת מלחמה.
אז אמר אבא סואן, אין בזה פסול, העיתוי בעייתי.
אני לא מבין איך, יש נבחרת...
יש לך בעיה עם זה?
לא.
אני אגיד לך למה אין לי בעיה עם זה.
א', אני לא מכיר את השמות שלהם.
לא, זה...
להם צריך להיות בעיה, לשחקן צריך להיות בעיה.
יפה, יפה.
הוא לא יהיה לו לאן לחזור.
אני אגיד לך למה אין לי פרשנות בעניין הזה. נניח שני שחקני סכנין, יצאו לשחק בנבחרת פלסטין, הם חוזרים אחרי זה לאן? לחדר הלבשה של סכנין. בחדר הלבשה של סכנין יש סלובודן דראפיץ' יהודי, יש שחקנים יהודים, זאת אומרת, זה...
יהיו לו תפיחות על הגב.
זה היה... אני לא יודע.
היה את עדה ג'אבר ועבדאללה ג'אבר, שאחד היה בנבחרת פלסטין, ואחד היה בנבחרת ישראל. זה כמו סוג ב', מי שלא מתקבל נבחרת ישראל, והם כולם רוצים קודם כל להיות...
אבל זה אפילו לא סוג ב', עדה ג'אבר. עדה ג'אבר הופך להיות השחקן הכי סנו במדינה.
אני לא עוקב אחריו.
רגע, רגע, רגע,
ואני מקווה מאוד, בקשר למה שאמרנו מקודם, שהגישה תשתנה לגבי סלים טועמה, אבל שהיא לא תשתנה לגבי עטה ג'אבר. זהו.
כן,
אבל...
עטה ג'אבר אף אחד לא יקלל אותו, לא פה ואני...
מי סופר אותו?
אנחנו לא סופרים אותו, אנחנו לא מסקרים אותו בכלל.
אני לא יודע את השמות של אלה שהוזמנו.
יש לו תעודת זהות כולה.
אם, יפה, נגעת בנקודה מאוד משמעותית, והיא סלים טועמה, ועם זה נסיים, מאוד אהבתי את ההתפתחות שלו בתקופת המלחמה.
במבצע.
במבצע, תשמע, הוא יצא, הוא הלך לבקר, וזהו, אני בטוח שהוא גם היה הולך לבקר בבית חולים. הוא היה אומר לו, מכבי תל אביב, לא, אותך אני לא מבקר, אין דבר כזה, זאת אומרת, שיחק אותה, בירם מחזב אותי מאוד, זוהר בעלול יחזב אותי מאוד. בקיצר, אין לי בעיה עם העניין הזה, הבעיה היא שלהם.
זוהר בעלול יחזב המון אנשים.
זוהר? אין אכזבה שיותר גדולה מזה, זוהר כל פעם שהייתה בעיה עם מואנס דבור וזה.
הוא לא רוצה לעלות לתרים.
היה עולה לשידור, היה כותב תורים. מהשבעה באוקטובר עד היום, אין אחד שמצא מילה.
תקרא לו לפרק הבא.
היית מזמין אותו לפרק?
אופן, בשום אופן. לא? מאוד כועס.
אם הוא ידבר?
בשום אופן, לא רוצה.
יסביר.
לא רוצה, אל תתעורר לי אחרי 41.
אתה אומר, כבר פספסת את ההזדמנות שלך.
אני רוצה לסיים את ה...
מילה קטנה, שני אהובי הקהל הכי גדולים בכדורגל הישראלי, שזה מילסון וסילבה, השוער של ביתר. איפה הם היום? אהובי הקהל.
בחול.
הם לא חוזרים.
בינתיים הם לא חוזרים, ו...
בינתיים הם לא חוזרים, אבל...
נעשה את זה בשבוע...
אבל זה לא סופי שהם לא חוזרים.
נכון, נעשה את זה בשבוע הבא, מה שאמרת לי.
אבל סילבה רוצה, זה המשפחה שלי.
בוא נגיד קודם כל תודה רבה לרימונים, שהיא אחת מסוכניות הביטוח הגדולות. נתן לי את החסות שלנו, עובדים איתה טוב. זה סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסיים במדינה. רימונים מציעה למאזיני הפודקאסט את הבדיקה חינם, וגם ישלחו אליכם איש מקצוע ברמה גבוהה. אני ממליץ מאוד, חברים. פנסיה, כסף, זה דבר חשוב. תפנו בטלפון בשיחה אישית ל-054-943-4208, ובחסות עובד בכפר, מסעדת בשרים באור יהודה, בשר משובח מאוד אצל עובד בכפר. חברים, אל תגיד על מה הנושא האחרון שהיינו צריכים לדבר, נשמור אותו כי זה רלוונטי. סיימנו את השעה שלנו, או זה פודקאסט סטודיו, המון המון תודה.
תודה.
מיכה,
תודה
עבר...
היום הרבה לא הסכמנו, אבל...
מצוין.
אחלה פרק.
אם אתה יושב עם פרשן, ואתה והוא זורמים על אותו דבר,
לא מעניין.
אבא שלי היה אומר, דורמיר, זה להירדם. חבר'ה, להתראות, ניפגש בשבוע הבא.